יואב גינאי ואוכב, מוסף התרבות, הבידור והפנאי של גלי צהל.
תשע וארבע דקות, מה זה הגשם המשוגע הזה בתוך השרב הכבד? הרגשתי שאני ביערות ברזיל. בוקר טוב לכם, אולפן ה' של גלי צהל. הבוקר במה יהיה, נדבר בהרחבה על חודש הקריאה עם המארגנים של שני אירועים מקבילים, שבוע הספר של ההוצאות הגדולות ושבוע הספר האלטרנטיבי. עוד הבוקר ספר חדש שעוסק בנאצים בכירים אחרי מלחמת העולם השנייה שהתגייסו לשרת מדינות אחרות, והקשר של אחד מהן למרגל הישראלי אלי כהן בסוריה. למוסיקאי ננסי ברנדס יש ביוגרפיה חדשה שבה הוא מספר על החיים שלו מאותו ילד פנימיות ברומניה ועד היום. נשוחח עם זוג הרקדנים והכוריאוגרפים ניב שיינפלד ואורן לאור, שהם המנהלים האמנותיים של פסטיבל אינטימה דנס שפתח בשבוע הבא. פינת היום הולדת, נחגוג היום לסי-אמן. אלה ועוד עניינים עד עשר בבוקר. באולפן הצוות המפיקות אימבל וסלי, שיר דוד, ורדי שפר, הטכנאי הוא גלעד הראל, פיקוח הטכני גרם ג'קסון. בוקר טוב לך, ורדי שפר.
בוקר טוב יואב. אז אנחנו ברוח חגיגות הגאווה הבוקר, ולא סתם. אתמול באמת ציינו חצי יובל לקיומו של מצעד הגאווה השנתי בעיר תל אביב. לכבוד ציון הדרך הבאמת חשוב הזה, האגודה למען הלהט"ב חידשה את השיר עוד נגיע שביצעה במקור ירדנה רזי, המילים של אהוד מנור והלחן של אבי טולדנו, שאת השיר בגרסה החדשה מבצעת ביתו ליהי טולדנו. עכשיו אם אתה שואל למה דווקא את השיר הזה בחרו לחדש, אז לעוד נגיעה יש היסטוריה מעניינת עם מצעדי הגאווה. הוא אפילו הפך למעין המנון לא רשמי של הקהילה, אפשר להגיד. זה קרה במצעד הגאווה של שנת 2006 בירושלים. עכשיו אנחנו יודעים, מצעדי הגאווה בירושלים לא זכו לאותה רמה של קונצנזוס ציבורי כמו בתל אביב. הם תמיד קצת יותר סוערים, קצת יותר אולי נתפסים כפרובוקטיביים. וגם ב-2006 התחוללה שערה סביב המצעד. הצועדים פשוט נדרשו להישאר במקום מקום סגור, תחום בהוראת המשטרה, הם פשוט היו נצורים. על רקע הזה, מלכת דרג אחת, תלולה בונט, קמה מול הקהל המודאג ומחליטה לבצע את עוד נגיע. הביצוע הזה הפך להיות ויראלי לחלוטין, בעידן עוד של המילה הזאת הייתה משמעות אחרת, התגלגל לכל מקום, והפך להיות מאוד מאוד מזוהה עם הקהילה.
אז הנה אנחנו שומעים עכשיו את ביתו של אבי טולדנו, המלחין, ששר את השיר הזה, ושלומי לאופר הוא שיזם את כל ההפקה המיוחדת הזאת. בואו נשמע. תודה רבה, ורדי. ננסי ברנדס מלווה אותנו כבר עשרות שנים כאן במדינה כמוסיקאי מחונן, מאבד, מנצח, אבל גם כסטנדאפיסט. בוקר טוב לך, ננסי ברנדס.
בוקר טוב, יואב.
תשמע, אנחנו מדברים איתך הבוקר, וזה באמת חוויה מיוחדת מבחינתך וגם מבחינתנו, אני חייב לומר, כי כתבת לראשונה אוטוביוגרפיה בשם חיידק במה, ואתה מספר את סיפור חייך. ואני חייב להגיד לך, כשקראתי את הסיפור לא ידעתי המון דברים אודותיך, אודות הביוגרפיה שלך, הילדות הקשה שלך. אבל בוא נתחיל עם שם הספר, חיידק במה. וזה לא סתם חיידק במה, משום שהרעיון עלה ב-2016 כשחיידק טורף תקף אותך ואתה פרפרת בין חיים למוות.
נכון, נכון. זאת אומרת, הרעיון בא כשאני מורדם, מונשם, דיאליזות, כשהפרופסור אומר לגרושתי, גברת ברנדס, נשמע משפט, גברת ברנדס, אנחנו לא קוסמים, עשינו את המקסימום. אם אתה מבין איזה משפט בצמרר זה הדבר הזה, כאילו, תתכונני לי להיפרד ממנו, אז אני פתאום אני רואה כאילו את האור הלבן, ואז פתאום, אתה יודע, יש קטע כזה שחושבים שאז כל החיים חוזרים, אז אני עשיתי איזשהו חיבור לקטע הזה, ואני מרגע זה אני חוזר מילדות וזה סוג דיאלוג בין חדר מיון והחיים האמיתיים, ככה כל הספר, ובגלל שאני הותקפתי על ידי חיידק, mm-hmm. קראתי לספר הזה, mm-hmm. חיידק במה, כן. כי זה מה שאני חושב, שתדע יואב, הרבה אנשים שואלים אותי, תגיד לי, כשאתה עולה על הבמה, לא מתרגש? אמרתי, לא, כי הבמה זה המקום הכי בטוח שבחיים mm-hmm. שלי. אני נולדתי להיות במרחב הזה.
כן.
זה, בגלל זה, אני חושב שחיידק במה זה במושג שהכי מתאים לי.
תראה, אתה מדבר, וכמו שאמרת, שנמצאים באמת בין שני העולמות האלה, חיים ומוות, אולי נוסעים באיזה מנהרת זמן אישית אל הילדות, והילדות שלך מתוארת כילדות ממש לא פשוטה, ילדות קשה.
האמת היא שזה כאילו, זה, כל הספר הזה זה סגירת חוויות, חשבונות עם כל מיני דברים שכאילו התחקתי אותם ממני, לא רציתי... Mm-hmm. להודות, לא רציתי להכיר, אבל אני באמת הייתי ילד אומלל, אמת, 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 ילד אומלל, כי למרות שאני בן יחיד, להורים מאוד נורמטיביים, יואב, ההורים שלי לא מצאו לנכון שיש להם סבלנות, כוח, לגדל ילד אחד, ואתה לא תאמין, תחזיק טוב טוב, מגיל 4 אני בפנימיות, אתה יכול להבין, ילד בגיל 4-12, ואני זוכר, יואב, שכל יום שני, שזה פה זה יום ראשון, מגיע ון וארבע בריונים מכניסים אותי בכוח, כי אני לא רוצה. אני לא רוצה את הפנימיה הזאת, ואני בוכה, ואני עם הרגליים, וזה, ואני מתנגד, ואני צורח, והבריונים האלה כל יום שני מכניסים אותי לבן הזה. אני רואה את ההורים שלי שמסתכלים בחלון, והם אומרים, זה מה יש? וזה טראומטי. עכשיו שתבין, אתה שואל, בוא נה, אבל איך ילד כזה, יש לו כזה חוש הומור, אז שתבין, שאז הבנתי שאם אני רוצה שיעבו אותי, אני חייב להצחיק אותם.
להצחיק אותם, כן.
בפנייה, בכל מקום. אני אמרתי, אם אני רוצה שיעבו אותי, אז אני מגיל 5, יואב, אני מצחיק את החבר'ה, זה לא חדש. זה נשק לא קונבנציונלי, אני עם הקטע הזה, אני מסתובב,
כן.
כבר עוד מעט 60 שנה, 65
תראה,
שנה.
תראה, עוד עובדה נורא מעניינת שעוברת בספר היא זה שאתה באמת חתול בעל 9 נשמות, וכמעט הלכת לעולמך 5 פעמים, שהפעם הראשונה הייתה בגיל 6 ברומניה שזרקו אותך לבור.
נכון, ילדה שחשבה שזה הומור, זרקה אותי ואני נפלתי על איזשהו צינור עם קוצים כאלה מברזל, ורק במרחק של 10 סנטימטרים, נפלתי, וכולם אמרו שזה
כן, ואחר כך היו עוד כל מיני פגישות עם רגע.
בואי, אני התרסקתי עם המטוס.
עם המטוס, כן, כן, עם אופרה חזה. זה מדהים הסיפור הזה.
אני מנסה לסבור את חיל אוויר.
כן.
אני בצפון, חוזרים, וצסנה עם שני חיילים, עם בצלאל אלוני, אופרה חזה, אני מתרסק עם המטוס. אתה יכול להבין? וחוץ מכך קצת חבטות וזה, לא היה לנו כלום.
תשמע, אני גם קורא שהבן, לא פחות ולא יותר, הבן של צ'אוצ'סקו בכבודו ובעצמו, איים עליך, באופן אישי.
זה תקשיב טוב, אתה צודק, זה הומור. אני עם הפה ג'ורה שלי, הייתי צוחק בכל ההופעות, אם אני מחובר להומור, הייתי מופיעים באצטדיונים, באמפיתיאטרון מול אלפי אנשים, והייתי צוחק על המשטר הזה ששניתי אותו, משטר הקומוניסטי, זו הסיבה שגם עזבתי את רומניה, והייתי צוחק על אבא. עכשיו, ולנטין, הבן של צ'אוצ'סקו, הוא היה המעריץ מספר אחד של הלהקה שלנו, להקת רוק אנד רול.
מה אתה אומר? אוקיי.
והוא היה אומר לי, ננסי תרגע. ננסי תרגע, אין לי כוח להדוף את הסקוריטטי הזה. יש לך פי ג'ור, אתה צוחק על אבא שלי. די, די ננסי.
איי, איי, איי. תגיד, ננסי, בוא נדבר רגע על הקריירה באמת המפוארת שלך במוסיקה הישראלית, שהגעת לארץ, ממש לא ידעת עברית, והתחלת לעבוד לאט לאט עם כל מיני אומנים. אתה יכול לציין באמת איזושהי נקודה שהיא עשי הפסגה בקריירה הזאת?
תראה, יש הרבה סימני שאלה בכל הסיפור הזה, כי אני מגיע לארץ ישראל וברומניה היום, אני לא ידעתי שיש אשכנזים בספרדים, לא ידעתי שיש שתי קטגוריות של יהודים, לא היה לי מושג. אני ידעתי שיש יהודים ואנטישמים, זה מה שידעתי ברומניה. והמציאות הזאת אני התקוממתי, אמרתי, זה לא בא בחשבון, אני בן אדם שוויוניסט, אני בן אדם שלא עושה איפה ואיפה, אוקיי, אני אשכנזי, יש לי תואר שני במוזיקה, אני שולט במוזיקה בלקנית, ברוק ובקלאסית, אני אטפל רק במוזיקה מזרחית.
כן.
וזו הסיבה, אני חושב, בתת הכרה, שאני התחברתי לזוהר ארגוב, זיכרונו כן. לברכה, העילוי הזה, שהיה מצמרר אותי באולפני הקלטה עם השירה שלו, ואת יודע, אני לא שמעתי אף פעם על אלפריד אל-אטרש ולא על אום קולטום, ואני האבא הרוחני של שירים כמו הפרק בגני, בדת, כבר עברו השנים, אל תצלקני, אתה מבין? זה, עד היום אין לי מושג איך אני התחברתי לדבר הזה, ואם אנחנו מדברים על גלי צהל, יואב קוטנר, האגדי, פגש אותי ברחוב ואמר, בזכותך, בזכות היצירות שלך, אנחנו גאים להשמיע סוף סוף מוזיקה מזרחית. הבנת אותי?
כן, תשמע, פתחת שער כבד וגדול שהיה נעול הרבה הרבה זמן. תשמע, הספר שלך באמת מרתק, חיידק במה, סיפור באמת יוצא מן הכלל, שהוא סוג של רכבת הרים של אדם אחד. אני מאחל לך באמת עוד הרבה הרבה שיאים והצלחות והופעות ומוסיקה טובה. בוא נסיים עם בדד, מה אתה אומר?
בדד, לסיים עם עוד שאלה ענקית שאני צריך תשובה, למה אני כל כך אוהב אותך? אני חייב תשובה לשאלה הזאת.
זה הדדי לגמרי. ננסי ברנדס, תודה רבה, ברכות על הספר החדש.
תודה,
בכיף, בכיף. הנה בדד.
בדד במשעול אל העין, בדד בנתיב ללא חלום, בדד עם הזמן הבורח, והזמן לא שוכח להציב את הגבול, בדד מכף יד מלטפת, בדד ולא שכם ידיד, בדד כמה טוב לא לדעת שידך כבר נוגעת בידו של אחר, השמש אין דודה, בדד במדבר הלוהט, בדד גם דמעות הן רק הבל, שיר מזמור אין לה סבל, שיר מזמור של אילמים, בלי עתיד, בלי תקווה, בלי חלום, בדד אלך גם תפילה אין לי, בדד בלי עתיד, בלי תקווה, בלי יד מלטפת, בדד ללא שכם ידיד, בדד כמה טוב לא לדעת שידך כבר נוגעת בידו של אחר, בלי עתיד, בלי תקווה, בלי חלום,
בדד, איזה להיט שכתב המסאי לוין יחד עם עוזי מלמד, עם העיבוד כמובן, ההפקה המוזיקלית של ננסי ברנדס. ועכשיו אנחנו רוצים לדבר על אירוע שנמשך כבר עשרות שנים כאן בארץ הזאת. אני עצמי זוכר את עצמי בשנות ה-70 כילד ירושלמי קטן ונרגש, הולך לגן העיר כדי לראות את שבוע הספר, להסתובב בין הדוכנים, לדפדף בספרים, הלהיט היה קופיקו אז לילדים, והנה זה ממשיך, ואני מנסה לברר עכשיו עם שני אנשים שבעצם יובילו שני אירועים, אפשר לומר מקבילים. קודם כל האירוע הקלאסי, שבוע הספר, שלום לך, בוקר טוב, ביני טריווקס.
בוקר טוב.
ואתה מנכ״ל משותף של הוצאת מטר, וגם יושב ראש התאחדות המוצאים לאור בישראל, ואתה בא ממשפחה שבעצם הקימה את ההוצאה הזאת, נכון?
נכון, אנחנו כבר היום הכנסנו את הדור הרביעי לעסק, הסבא יצחק היה סופר ועיתונאי בשנות ה-30, 40, אבא שלי גבריאל זיכרונו לברכה היה המפיץ הראשי של האנציקלופדיה העברית, ואחר כך האנציקלופדיה בריטניקה,
כן.
ועקב מותו בגיל צעיר, אני ואחי נכנסנו לרגלה, לעסק, בתנו בני 21,
כן.
לאחר מותו.
ואני זוכר את הדוד שלך, משה, זיכרונו לברכה, שממש היה מגיע לכל הירידים, לכל, והיה יושב ומוכר ומתלהב.
לגמרי, משה אגב היה איש גלי צהל.
נכון, נכון.
חייל, והוא הראשון שעשה את מצד לפזמונים בתחילת שנות ה-50 בגלי צהל, ואחר מכן הוא היה איש יחסי ציבור.
נכון, הרבה שנים.
ובמקביל בשנת 85, הוא ואחי יצחק ואני הקמנו את הוצאת מטר, והוא ליווה אותנו עד ממש ימים ספורים לפני מותו בשנת 2017.
כן, כן, אז אני זוכר ממש עד השנה הזאת ראיתי אותו מאחורי הדוכן.
היה בשבוע הספר, הוא היה מאוד מאוד נרגש לקראת, ומאוד אהב את הקשר הזה, הבלתי אמצעים לקהל.
כן, אני אספר לך שאפילו היה מצלצל אליי, ומספר לי על ספרים חדשים, כולו נרגש, אתה חייב לקרוא את הספר הזה, או את הזה, וככה.
היה השתרבות,
נכון. טוב, בוא נדבר עכשיו על מה שהולך לקרות השנה, או בכלל בשנים האחרונות. קודם כל, עד כמה באמת קוראים ספרים בעידן הכל כך דיגיטלי הזה, עידן המסכים, עד כמה דור הצעיר שועט אל הדוכנים וקורא?
היום בארץ קוראים יותר מתמיד, ולא רק בארץ, עכשיו בדיוק התפרסם דוח מאוד מקיף של הקריאה בארצות הברית, והפרינט הולך וחוזר לעצמו,
כן.
ותופס יותר מבארצות הברית, כמעט 85% מסך הכל הספרים הנמכרים, בישראל זה 95%.
אז תגיד, רגע, תן לי לעצור אותך, כשאתה אומר ספרים, אתה מדבר על על הפורמט הוותיק והטוב,
הקלאסי,
כן, נייר, כריכה, ריח של דפוס, כל זה,
בהחלט.
כן?
בהחלט, וגם השנה יש מגמה מאוד ברוכה, שהיא ממש מורגשת, של קריאה של ילדים, ילדות, בעיקר נערות, בנות 14 ויותר, שקוראות עכשיו הרבה ספרים, ויש היום עידן של ספרי רומנטיקה, רומנטיקום, ופרוזה קלה, ומרגישים ממש נעירה של הצעירים, ואנחנו מקווים...
אין שום משבר, כאילו, הכל בסדר, אין ירידה בזה,
אני... שאולי תהיה עלייה, אנחנו שומרים על קצב טוב, אנחנו עלינו משנת ערב הקורונה 2019, שהיינו, עלינו מאז ב-15% לשנת 22, של הנתונים האחרונים, ואני חושב שאנחנו צריכים להיות מאוד מרוצים.
טוב, אז בוא...
היינו רוצים יותר, אבל הענף עובד, הענף, הייתי אומר, אפילו מסקסן.
אני רוצה לצרף לשיחה שלנו את שירה חפר, שהיא מקימת הוצאת הספרים לוקוס, וגם העורכת הראשית של ההוצאה הזאת. שלום שירה, בוקר טוב.
שלום יואב ושלום ביני.
בוקר טוב, מה שלומך? טוב לשמוע אותך.
תודה.
אז את בעצם עומדת בראש קבוצת מולים, אפשר לומר עצמאים, ואתם במקביל ליריד או לשבוע הספר הקלאסי, אתם יוצרים יריד ספרים עצמאי, נכון? ויש לזה סיבות, זה לא סתם קורה.
נכון, בוודאי. אז כן, מה זה שבוע הספר הקלאסי? שבוע הספר הקלאסי היה פעם, כבר לא קיים. שבוע הספר הקלאסי היה בשביל המולים, היה בשביל, המולים זה מוציאים לאור. כן. זה היה השבוע הכי שמח בשנה, שבה האנשים שמאחורי הספרים, שמאחורי הטקסטים והקריחות והדברים, פגשו באופן ישיר את הקהל, והקהל היה יכול לדבר איתם, וזה באמת אחד השבועות הכי משמחים. ומה שקרה עם השנים זה שלאט לאט, בכלל, כל הענף הלך ונהיה מאוד מאוד מסחרי, ורשתות הספרים השתלטו על המרחב, והחנויות הפרטיות נסגרו, ולאט לאט כל העניין הזה של הספר הפך להיות איזה ענף תעשייתי כזה של למכור בכמויות. עכשיו, אני לא יודעת על איזה נתונים ביני, ידידי היקר, מתבסס כשהוא אומר שענף מסגשג, אבל השאלה היא לא רק שאלה של כמות, השאלה היא גם של איכות. אז קודם כל בוא נשים את זה על השולחן. פעם שבוע הספר...
אם יתנו לי להגיב, אני...
כן, כן, ודאי, 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 תכף, תכף.
פעם שבוע הספר היה שההוצאות לאור היו מביאים את הספרים הישנים שלהם, את הדברים שאי אפשר היה להשיג בחנויות, וכמובן הם מדברים על זה. ולאט לאט עם השנים, ובמיוחד בשנים האחרונות, שבוע הספר הקלאסי הזה, המוסד המקסים והנוסטלגי הזה של שנות ה-80, הפך להיות איזה מין חנות רשת אחת גדולה, שמגיעים ליריד הזה עם ספרים חדשים שמורידים להם את המחיר מראש, ועכשיו מוכנים בקומות.
בוא נעצור פה, אני חושב
ש... בוא נעצור שנייה, אני לא רוצה, אני באמת לא רציתי פה... שנייה, שירה.
רק רוצה להסביר...
מיד אני אתן לך לדבר בין לי, שנייה.
למה יש עוד יריד? עכשיו, אנחנו מאוד רצינו, היינו מאוד שמחים להיות משולבים בתוך שבוע הספר הכללי של כולם. אלא שבשנים האחרונות זה נהיה בלתי אפשרי לנו, כי התאחדות המולים, למרות שמה, זו בעצם חברה בעם, זה לא איזשהו איגוד מקצועי או איזושהי עמותה, זו חברה בעם ש... יש לה את השם, שם מותג הזה שנקרא שבוע ספר,
כן.
ואותו היא מוכרת, ותמורת סכום מאוד מאוד גדול, שמאוד
אז
גדול.
אז פה אני שימי רגע נקודה, ביני ממש בקצרה, אני לא התכוונתי שזה יהיה כאן דיאלוג מעמת, אבל בוא תגיד מילה, כן. תענה על ה...
המוציאים לאור זה גוף שקיים כבר למעלה מ-80 שנה, זה היה גוף שייחד את כל המולים בזמנו, ואנחנו על מנת לנסות ולקרב מולים צעירים ויותר קטנים לגוף, אנחנו לפני 5 שנים נפרדנו מהגוף הקודם והקמנו התאחדות המוציאים לאור בישראל, שבו אפשרנו לכל מוציא לאור להיכנס לשורותינו תמורת דמי חבר, כניסה של 2,000 שקל חד פעמיים ודמי חבר. תמורת דמי החבר הזה אנחנו נותנים שירותים ורבים. שבוע ספר הוא השנה, הוא הגדול ביותר אי פעם, משתתפים בו 70 הוצאות לאור, או 72 ניתן בדיוק, ו-25 סופרים okay. עצמאים. כך okay. שלהגיד שהוא קטן זה לא נכון, והוצאות מציגות שם את כל הקטלוג שלהם, כולל רבי המחר, כן, זה לא בושה, אבל כל, עם הוצאת כנרת סוחרת 20 דוכנים, זה 40 מטר ספרים, אז אין 40 מטר רבי מחר, יש אולי 5 מטרים
ברור, העניין ברור, התשובה ברורה, אני רק רוצה לשאול, את שירה, ואני לא רוצה להיכנס לאימות כאן, כי זה לא המטרה, אנחנו רוצים מה שנקרא...
אני מברך את הפעילות שלהם, אני מאחל להם הצלחה, אני אשמח ששנה הבאה הם יודעים כמה עבודה ומאמץ הם מקדישים כדי להרים אירוע כזה. אנחנו עובדים על זה כבר 3 חודשים או 4 חודשים, מנכ"לית ההתאחדות ועוזרים וחברת...
טוב, בואו נדבר בשנה הבאה לקראת השנה הבאה. ביני, אני רוצה לתת לשירה הזדמנות לומר איפה זה מתרחש, האירוע שהיא עומדת בראשו.
אני אשמח מאוד לספר לשומעים של התוכנית, כן. שמדובר על 60 הוצאות לאור עצמאיות, הפרסמון, אסיה, אוט, סמיר, לוקוס, תשע נשמות, המון הוצאות נפלאות, אוקיי. עם ספרים טובים שיהיו ככה. החל מיום ראשון הקרוב, כן. ה-11 ביוני, בתחנה הראשונה בירושלים, 3 ימים אחר הצהריים. לאחר מכן 3 ימים בתל אביב, חוות הסינמטק, כולל יום שישי מהבוקר עד אחר הצהריים. שבוע לאחר מכן אנחנו נהיה ברמת גן, בכיכר אורדה, ב-19, ב-20 בטבעון, וב-21 ו-22 נהיה בחיפה, בבית הגפן, באירוע מקסים. כל האירועים יתחילו אחר הצהריים עד הלילה, וישלבו תוכנית אמנותית ומפגשים סופרות וסופרים ומשוררים ומוזיקה ודברים נפלאים לכולם, לכל הגילים.
יפה, אז איך אמר פעם מאו צטונג, יפרחו אלף פרחים, אמר מאו צטונג, וגם במקרה הזה זה נראה לי ממש ממש ברכה, כמה שיותר ספרים. מיד אני מיד נותן לך לסיים. אני שמח על זה בכל אופן, שיש באמת עוד פלטפורמות לקנות ספרים. מילה לסיום.
אני חושב שא' זה פעולה מבורכת, ככל שיהיה יותר מחירות ספרים ויותר תסוגות, ככה אנשים יחשפו ויקנו יותר ספרים ויחזקו את הקהל ואת הסופרים. אנחנו בתסוגות שלנו בשרונה בין ה-14 ל-24 ובמתחם התחנה גם כן באותם תאריכים, בנוסף לספרים אנחנו עושים בערבים כל ערב יהיה אירוע תחת חסות מפעל הפיס שנקרא קרב התרנגולים, זה מעין דיבייט כל יום בין סופר למוזיקאי, שהוא ידון בכל ערב בשני נושאים. בנוסף יש לנו סופרים חותמים, יש לנו סלון ספרותי שכל ערב יש לנו 4 סופרים שנפגשים ישירות עם הקהל, יש לנו מוזיקת רחוב, וכמובן קשר בלתי אמצעי של הקהל עם הסופרים שיחתמו על ספרים, ו-50 אלף ספרים שרצים על כמעט 0.5 קילומטר של ספרים.
יפה, אז בוא נסתפק בזה כי הזמן שלנו נגמר, אז זו הזדמנות להודות לכם.
אני רוצה לומר מילה אחת למאזינים.
מילה, כן.
תקראו
ספרים, זה חשוב, והענף הזה של הספרים והתרבות בארץ הוא חשוב לכולנו, ותקראו ותתמכו בו ורק תעזרו לו לפרוח.
שירה חפר, ביני טריבקס, אני שמח על הלהט הזה בכולכם, למכור ספרים ולדבר על ספרים ועל קריאה, וזה באמת חשוב.
ולטפח את התרבות העברית
וואו, תשמעו, זה...
אם יכולים להרחיב את הדיון, יכלנו לדבר עוד הרבה.
אין לי ספק, ואולי נעשה את זה עוד בהמשך.
אולי בדיון אחר.
תודה רבה לכם. ביני ושירה, להתראות. ועכשיו הודעות, ואחר כך עוד תרבות כאן בגלי צהל.
ימים אחרונים למבצע קיה לעמיתי מועדון חבר, סלטוס החדש, נירו, ספורטאז', פיקנטו ויתר דגמי קיה בתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם עד 13 ביוני, לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
חבר זה הכל בשבילך, חבר.
שלום, כאן אור. מה אני לא עושה בשבילכם? מגן עליכם, עוטף אתכם, אבל בזמן האחרון שמתי לב לנקודה חשודה עליי. לכן יש לי בקשה. בצעו חינם בדיקה במסגרת שבוע המודעות לגילוי מוקדם ואבחון סרטן העור של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף כל קופות החולים. שמרו עליי ובעיקר על עצמכם. אבחון מוקדם מציל חיים. לקביעת תור פנו לקופת החולים שלכם. לקבלת מידע נוסף, האגודה למלחמה בסרטן.
סוף השבוע מתנגן לי בגלי צהל. הלילה ב-10, שירה אביבי חוגגת את חודש הגאווה. ומחר ב-7 בבוקר, בוא שיר עברי. יורם רותם משוחח עם רמי שולר על ספרו החדש. וב-2, הדרן, שרית חדד מהיכל התרבות בתל אביב. סוף השבוע מתנגן לי בגלי צהל.
הפסקול הישראלי. גלי צהל חוגגת 75 שנות עצמאות למדינה עם האלבומים שעיצבו את המוזיקה הישראלית. והפעם ענבל גזית משוחחת עם קרולינה על האלבום זוהר.
נחשפתי שם אל השורשים שלי, ואולי בגלל זה כל פעם שהיה נגמר שיר רציתי לגנוז אותו. יש משהו בבריחה הזאת מהבית, זה אלבום שגדלתי עליו, זאת אולי הילדה שאני.
הפסקול הישראלי עם קרולינה, מחר 21:00 גלי צהל. עכשיו בגלי צהל, יואב גנאי עם מה יהיה.
הבית של החיילים, גלי צהל.
חמש שנה היא מלווה אותנו עם מוסיקה בועטת, עם רוק נשי, ומחר היא חוגגת יום הולדת, ולכבודה אנחנו פורסים את ההוגה שלנו כאן במה יהיה. סי הימן, שלום, מזל טוב.
בוקר טוב, יואב, וואו, אתה גורם לחיוך שלי כאילו להישמע עד קצה העיר.
איזה כיף, איזה כיף. אז מחר 62.
מחר 62 אביבים.
כן, לגמרי.
62 נרות.
אז קודם כל, 63 נרות. עוד אחד לשנה הבאה. ברור.
בכיף.
תגידי, סי, איך את חוגגת?
עכשיו תגיד לי, סי, איך עבר כל כך מהר?
זה היה תגידי.
אני חוגגת, קודם כל פתחתי את החגיגות איתך.
איזה כיף.
ואתה באמת מוצר בשבילי. איזה כיף. אתה מלווה אותי כל כך הרבה שנים. אני חושבת שאת... עוד כשהייתי נערת רוק ותליתי פוסטרים ברחובות בפינגווין בבדן.
נכון, 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 נכון. אני זוכר אותך מאז. נכון, בטח. נכון.
אז אני פותחת את החגיגות איתך, ורצה מכאן מיד למופע של אדם בגרי יהוד שהוא סולד אאוט.
וואו.
סולד אאוט פעם שנייה בשבוע אחד.
מדהים.
וכמובן גם הוא חוגג 35 שנה ליצירה שלו.
נכון,
וזכות ענקית, אני צריכה לספר לך, חלק מהיצירה שלו כל כך חשוב. זהו, התרגשות מאוד גדולה לעשות את הטור הקטן הזה איתו, אני מודה.
איזה יופי. קודם כל נאחל לו באמת בריאות שלמה לאדם היקר.
תהיה, עם כזאת אהבה וכל כך בקהל שבא להצדיע. אני חושבת שבאמת יואב, לא בקלישאה, אין משהו שיותר חשוב לאומנים שלנו, וכולם עברו דברים ועוברים דברים. זה החמצן של האהבה של הקהל. זה פשוט, זו התרופה האולטימטיבית.
כן. כן. אז תגידי, אז בואי באמת נדבר על האלבום העשירי שיצא בספטמבר 22, נכון?
נכון.
ושאת מסתכלת ככה על האלבומים שהוצאת, על המוזיקה שכתבת, ספרי לי על האבולוציה של היצירה שלך. מה עבר עלייך? האם זה מבטא באמת את הביוגרפיה שלך? האם גילית דברים חדשים? מעניין אותי לדעת אם יש לך מבט בפרספקטיבה על הקריירה ככה.
לגמרי, כן. אני חושבת שבדיוק שאמרת את הדברים רצו לי בראש, כאילו השנים, אי אפשר להימלט מהעובדה שאישה ברוקנרול, בעולם הרוקנרול הקשוח, שהוא עולם שהוא רובו גברים, זה שונה מגבר או מלהקת בנים בתוך העולם הזה. אני חושבת שכשנותיי כך יצירתי, ההתחלה הייתה בועטת, מרדנית, חסרת פשרות וגבולות. תודה לאל שהייתה חברת הקליטים שהלכה עם החלומות שלי ולהקה מקומית הנפלאה שבעתה איתי החוצה. אחר כך באמת שלושה אלבומים בשלוש שנים, שזה היה תקדים יוצא דופן, וכולם גם הולידו מסעי הופעות אינסופיים באולמות ענקיים ולהיטים רבים. אחריהם הגיעה גם מלחמת המפרץ וגם לידה, וכשאישה יולדת היא באופן אוטומטי, מבחינה ביולוגית לפחות אני, רוצה להיות אימא, ומשהו בפרידה מהטומבוי הוביל אותי לכמה אלבומים שחלקם היו במרווחים יותר גדולים של זמן.
כן.
עד שהגיע נפגשים, לקחו 4 שנים, כבר תומר הבכור שלי היה בן 4, אחר כך הגיעו אוספים, וכאילו יש לי תחושה שבאמצע הייתה לי איזו תקופה פחות טובה. ואז, שוב, עבר זמן בעולם, עבר זמן בכלל בעולם, הפכנו לדיגיטליים, כן? עזבנו את הוינילים, עזבנו את הסידי, והגענו לעולם דיגיטלי שאו אתה מצטרף או אתה לא. ואני בחרתי להצטרף, ואני חושב שדווקא באלבום העשירי שומעים איזושהי התחברות לנפש, ליכולת להביט במבט קצת אחורה על פרדות, על אובדן, על געגועים, על אהבה.
את יודעת, ויש גם התחברות, זהו, ואם באמת בתחילת הדרך את בעטת, ואגב, התחלת באמת בדברים, כמעט עשית היפ-הופ בהתחלה, אפשר לומר, למשל, עם
שבורגיר, גרפיטי תל אביב.
גרפיטי תל אביב, שזה סוג של שיר הסטיקר המקורי. ממש ככה. אבל אני אומר,
כמו את הדד נחש כשהם שרים.
ובשנים האחרונות יש גם סגירת מעגל עם אבא, עם השורשים המוזיקליים שלך, נחצ'ה. את בעצם חוזרת, מפויסת אליו, ובעצם מתחברת אליו.
נכון, מתחברת אליו יותר אחרי שהוא נפטר, באמת. מאפשרת לבלוז ולרוק שלי, העדין, הרך, לצאת בתוך האלבום שירים מבית אבא, שהוא התשיעי בעצם. לפני שיצא העשירי שלי, הרגשתי שאני צריכה לומר, לומר שלום. לומר באמת גם פרידה וגם שלום, ברוך הבא.
כן.
ברוכים הבאים שיריך הענקיים שחייבים להמשיך אותם. ויחד איתם יצא כמובן מסע הופעות שמספר את חיינו ואת השורשים של המשפחה. ואני מרגישה, יואב, שרק כשעשיתי באמת עם פיס, בתוך שלום, בתוך ביתי, והייתי גם הנערה שיש לה נעל עקב רוקנרולית עם ניטים, וגם רגל יחפה בשדות בית אלפא, יכולתי גם לצערי להיפרד מאימא, דליה היקרה ואהובה, לפני שנתיים, ואז להוציא את האלבום העשירי. שהוא באמת אישי מאוד. ואני כבר אספר שאני עובדת עכשיו על איפי חדש שנקרא 11. אבל הוא יקרא 11, אבל הוא כתוב כאחד ועוד אחד שווה 11. ואם אחרי השידור תעשה חישוב ממש טוב, תגלה שזה נכון.
אהה, אוקיי, אז אני אעשה את ה...
אוקיי, יש למה לחכות, ואני חוזרת לבעוט.
את חוזרת לבעוט. בואי נשמע את רצה קדימה. המילים, הלחן והביצוע כמובן שלך מתוך האלבום העשירי, משהו על השיר הזה?
ביצוע, קודם כל גם מרגש של עיבוד של ג'אנגו, משהו על השיר הזה, הוא שיר בעצם קצת אוטוביוגרפי שמספר על השברים של השנים שקצת קדמו לקורונה, עברתי מפרצת בראשי, ותודה לאל, קמתי על רגליי בחזרה והחלמתי, כדי לספר את סיפורי, אחר כך נפרדתי, המשפחה שלי התפצלה לשתיים בגיל מבוגר, בגיל 55, ועברתי לגור באדר יוסף בדירת סטודנטים קטנה, ושם כתבתי את רצה קדימה, שמספר בעצם שלפעמים החושך דופק לנו בדלת, ואנחנו לא שמים לב, ואז הוא פורץ פנימה, אבל אם מקשיבים לו ועושים לו מקום, אז אחרי זה מגיע האור, ואני רצה קדימה. זה השיר.
ואין אור ללא צל. כשהחושך דפק לי בדלת, אני מצטט, עשיתי עצמי ישנה, נעלתי חזק את הבית, לא שמעתי את האזעקה, מותחת קו דמיוני אל הבית הזמני, נקודות על המפה, עכשיו הכל השתנה, עכשיו זו אני.
עכשיו
רצה,
זו אני,
רק
רצה רק בשבילי.
בוא נכון. נשמע. סימן,
בכל הפלטפורמות.
המון המון מזל טוב ליום ההולדת.
תודה גדולה גדולה.
לפחות עוד 60 שנה של יצירה, אני מאחל לך.
וואו. ואנחנו... יום, אני יכולה לתת לך עוד ספוילר אחד קטן שרציתי לתת רק לך.
יאללה.
אני בפעם הראשונה מצטרפת לתוכנית ריאליטי בטלוויזיה, אני לא מאמינה שאני אומרת
וואו,
את זה.
וואו, מה את אומרת?
וואו, זה נקרא אוטו אוכל, זה פוד-טרקים כאלה מגניבים שנוסעים בארץ, ומכל סלב ביקשו לצרף אליו מישהו, ואני צירפתי אליי את המקעקעת שלי, איזבל חן, כי אני התחלתי לעשות קעקועים בגיל 61 וחצי, ואני עכשיו כולי בסיפור, ומספר אותי עם משפטים מתוך השירים שלי, וציורים יפים, ואיזבל ואני הולכות לכבוש את
המסך. איזה כיף, וגם יהיה טעים. תודה סימן, מזל טוב.
תודה רבה רבה.
להתראות.
עכשיו הכל השתנה, עכשיו זו אני, רצה רק בשבילי, רצה קדימה, משאירה מאחור את הצל,
רצה קדימה, לא רואה אם אתה מסתכל. רצה לחיים, רצה מרחקים ארוכים, ובכל זאת פתחתי את הדלת, שמתי רגל שלא תסגר. זו האמא שפעם הייתי, הילדה שסיבה לי. מה יהיה?
לאחר מלחמת העולם השנייה הבטיחו בעלות הברית לרדוף את הפושעים הנאצים עד קצה העולם, אלא שבפועל זה לא ממש קרה. לצד רבים משלוחיו של היטלר שנמלטו לאמריקה הדרומית, רבים עוד יותר נשארו באירופה, ומבין אלה רבים מוותיקי האס-אס ושירותי הביטחון הנאצים לא הניחו בתום המלחמה את הנשק שלהם. הם נעשו שכירי חרב באירופה ובמזרח התיכון, ומילאו תפקיד מרכזי בשנים הראשונות של המלחמה הקרה. בוקר טוב לפרופסור דני אורבך, היסטוריון צבאי מהחוגים להיסטוריה ולימודי אסיה באוניברסיטה העברית בירושלים.
בוקר טוב יואב.
באמת היו נאצים בכירים כל כך רבים שאחרי המלחמה לא עזבו את אירופה והמשיכו לפעול בשירות ארצות אחרות ומעצמות אחרות?
כן, נכון. תראה, זו תופעה שהיא תמיד קורית כשמעצמה צבאית נחרבת במלחמה. גרמניה הנאצית הרי נחרבה ב-1945, הובסה לחלוטין. והיא הייתה מעצמה צבאית, היה לה צבא מאוד טוב, מאוד גדול, שירותי ביטחון, משטרה חשאית, מנגנון דיכוי הנס. כל האנשים האלה לא היה להם עבודה בתחום ההתמחות שלהם. והם חיפשו אותה בכל מיני מקומות בעולם, לא רצו להשתלב בעבודות בשכר נמוך שלא קשורות למלחמה. זה מה שהם רגילים לעשות. וחלק מצאו אותה באמצעות שירות כל מיני מדינות במלחמה הקרה בתור שכירי חרב. יועצים מדעיים, מרגלים להזכיר, מומחי ביטחון פנים, באנשים האלה אני עוסק. וחלקם היו פושעים, אבל מכיוון שהאנשה לא הייתה תמיד רצינית, חלקם נמלטו, חלקם גילו שאפילו אין צורך להימלט באמת.
כן, אז בוא נתרכז בסיפור או שניים, ואתה לוקח אותנו בספר שלך לדמשק, שם נמצא פושע מלחמה, נאצי, שפועל בלי כמעט מחסומים, בסוף כמובן עצרו אותו בגלל שהוא השמיץ את אסד וכולי. ספר לנו על האיש הזה.
לאיש הזה קוראים אלויס וון, הוא מספר שתיים של אייכמן במהלך המלחמה, והוא סוג של מומחה להשמדת יהודים. זאת אומרת, אדם שכל עיסוקו בשואה פושע מלחמה נורא והיום. ממש מהאחראים הראשיים לשואת יהודי אירופה. יותר צמדה מאייכמן אם אפשר דבר כזה. אחרי המלחמה הוא בורח למצרים ואז לסוריה, בחסות המופתי של ירושלים המוכר לנו היטב, ובסוריה הוא בהתחלה עובד כאיש עסקים, הוא שייך לרשת נאצית של הברחת נשק למורדים האלג'יראים. במלחמת העצמאות האלג'ירית נגד צרפת, ואז הוא הופך ליועץ של המודיעין הסורי. ושם הוא גם מנסה לתכנן אפילו פיגועים נגד ישראל, ומאוד מאוד משתלב במערכת הדיכוי הפנימי בסוריה. יש אפילו שאומרים היום באופוזיציה הסורית שהוא פיתח מכשירי עינויים או שיטות עינויים שמשטר אסד משתמש בהם עד היום.
וואו. אז בוא ספר על הקשר בין האיש הזה לבין התפיסה של אלי כהן.
זה סיפור מאוד מאוד מעניין. עכשיו, שאלי כהן מגיע לדמשק, הוא מקבל משימה צדדית, ממש לא המשימה העיקרית שלו, לפקח או להסתכל או לבדוק מה קורה עם הנאצים בדמשק. מדובר באותו ברונר שהזכרתי, ובעוד פושע מלחמה פרנץ רדנבכר, שהיה המקביל של ברונר במשרד החוץ, וגם הוא נמצא בדמשק. אלי כהן מצליח לפגוש את רדנבכר, לא את ברונר, כי המוסד ניסה להתנקש שברונר זמן קצר לפני שאלי כהן מגיע לדמשק, אז ברונר מאוד שמור, אי אפשר לגשת אליו. הוא מגיע לרדנבכר ומציע למוסד להתנקש בו. עכשיו, המוסד כמובן אומר לו, תרד מרדנבכר, תתמקד במשימה העיקרית. מה הבעיה פה? הרשתות הריגול הנאציות מתחילות להתפרק באותו הזמן. אותן רשתות של שכירי חרב נאצים, הסורים מגלים אליהם פחות ופחות סובלנות, ו... אלי כהן לא אמור להיפגש עם אנשים חשודים. ברגע שאתה נפגש עם אדם חשוד, אתה הופך להיות חשוד בעצמך.
כן.
ומכיוון שהסורים עוקבים אחרי רדם האחר, ואנשים כמו, זה לא מה שהפיל את אלי כהן, זה הצעד מאוד מאוד מסוכן שהוא עשה, אבל אי אפשר להבין את הנפילה של אלי כהן, בלי הקשר של התפרקות כל יתר רשתות הריגול בדמשק, ביניהם רשתות הריגול של נאצים לשעבר, שהפכו את שירותי המודיעין הסורים להרבה יותר חדים, והרבה יותר שמו לב לכל ידיעה על ריגול זר.
כן.
והתפיסה של אלי כהן היא ברקע הזה של תפיסת כל יתר המרגלים. חשוב לומר שהיה פה גם מבצע סובייטי שנועד לשכנע את הסורים שיש להם המון מרגלים במדינה שלהם, ולכן הם צריכים סיוע רוסי. וגם בהקשר הזה אלי כהן נתפס. כלומר, כן. אי אפשר להבין את הלכידה שלו בלי להבין את ההקשר הרחב הזה, וזה מה שאני עושה בספר.
אז אפשר אולי להתנחם בזה שאותו סגן של אייכמן בסופו של דבר מת בצורה נוראית בכלא הסורי, אחרי שהוא עלה לעצבים של הממשל הסורי והתראיין ודיבר נגד הנשיא אסד, אז הכניסו אותו לאחד מבתי הסוהר הקשים ביותר בדמשק, ושם הוא גם נרכב ומת.
סיים את חייו בצינוק מתחת לתחנת מואג'ירין בדמשק. עונש הרבה יותר גדול מאשר הוא היה יכול לקבל בכל כלא אירופי. ואולי אפשר להתנחם בזה.
כן. פרופסור דני אורבך, זה הספר שלך, נמלטים, שכירי חרב נאצים במלחמה הקרה. נספר שיש לך גם פודקאסט יוצא מן הכלל בעיניי, שנקרא סוכן משולש, שבה אתה מביא עוד ועוד סיפורים על ריגול, על סוכנים חשאים ועל כל העולם המאוד מאוד מרתק הזה. פרופסור דני אורבך, תודה רבה לך.
תודה, יואב.
להתראות.
מה יהיה? מחול.
פסטיבל אינטימה דנס, פסטיבל מחול ותנועה, יתקיים בשבוע הבא בין יום חמישי לשבת בתיאטרון תמונה. בכל ערב הפסטיבל הזה יוצגו מופעים מגוונים שיוצרים שונים סביב הגוף החי. זאת הזדמנות נהדרת לדבר עם אורן לאור וניף שיינפלד, המנהלים האומנותיים של הפסטיבל הזה. בוקר טוב לכם.
בוקר טוב.
קודם כל, מה באמת מייחד את הפסטיבל השנה? תסבירו, סימן הגוף החי, הנוכח והנחוש, תסבירו את זה ברדיו, כשאי אפשר להראות.
אוקיי, אז קודם כל יש איזה, בשנים האחרונות יש איזה ז'אנר במחול שרוצה להיות מאוד מאוד אינטלקטואלי, מדבר על קונספטים, מתפלסף הרבה פעמים בתוך עצמו, ושוכח שמחול זה גם אמנות שצריכה להיות entertaining. אז אני חושב שגם בקונטקסט של התקופה הנוכחית, שאנחנו רואים את הגוף הנוכח מאוד מאוד ברחובות ומרגישים את החיוניות שלו, אני חושב שזה האינפוט שלנו לתוך הפסטיבל, שהפסטיבל ישדר את הדבר הזה. קודם כל שזה יתרחק מהקונספטואליות שהיא לא מובנת להרבה מאוד אנשים, יתקרב לאנטרטיינינג וישלב, בוא נגיד, אומנות פופ יחד עם אומנות גבוהה, אנחנו מאוד אוהבים את השילוב הזה, יפנה לקהל מגוון מאוד, יהיה fun to watch, וינחיח את הגוף החיוני, התשוקתי, החשוף, בצורה מיטבית על הבמה.
אני מבין שיש 12 עבודות שבחרתם, נכון? שליוויתם אותן לאורך כל היצירה והפיתוח של המופעים. ספרו קצת על התהליך הזה.
אני חושב שפסטיבל אינטימה דנס, מה שמיוחד בו, שהוא נותן איזשהו רגע אינטימי וקטן לאנשים לפתח איזושהי נקודה שבה הם חושפים איזשהו חלק מהם מאוד מאוד אישי, ואחרי זה חלק מהאנשים אפילו מפתחים את זה לעבודות באורך מלא, אבל זה היה מאוד מעניין לראות את השלב הזה של מהרעיון של האנשים שהם מביאים אותו בהתחלה לבין היישום שלו, כמנהלים אומנותיים להצליח לעזור הדבר הזה להתבטא בצורה הכי טובה, וזה באמת מדהים לראות כמה בארבעה חודשים עבודות הגיעו למקומות שבאמת מסעיר וכיף לראות. אני חושב שיש משהו בעבודות האלה שאתה מרגיש אחרי שאתה רואה אותם, שאתה מכיר את הבן אדם והוא נתן חלק ממנו על הבמה, ומבחינתי זה באמנות, ברגע שאני מרגיש את ה... החיבור הזה ואת ההיכרות הזאת, יש משהו שהוא חד פעמי, ואני חושב שהאומנות הזאת של במה נותנת את זה.
ניב ואורן, חוץ מזה שאתם מנהלים אומנותיים של הפסטיבל אינטימה דנס, ואתם רקדנים וכוריאוגרפים, אתם גם זוג המון שנים ביחד.
אנחנו לפני יומיים חגגנו 21 שנה ביחד.
וואו, וואו. איך אפשר באמת להחזיק מעמד וגם לשלב ביחד את האנרגיות של עבודה, מתחים, כל הדבר הזה של יצירה, זה נשמע באמת מאוד מאוד נדיר.
תראה, אני מניח שזה באמת נדיר, כי יש זוגות שזה לא עובד להם.
כן.
אני חושב שיש איזה משהו בבסיס שיש, אני אגיד משהו מאוד קלישאתי, אבל אנחנו באמת יש פה אהבה מאוד גדולה. מתחת להכל, ואז גם אם יש איזה אי הסכמה בסטודיו, אתה יודע, או מחלוקת בעניין איך אנחנו רואים את הדברים, אנחנו אף פעם לא שופכים את התינוק עם המים, אלא יודעים שאחרי הסטודיו אנחנו ביחד חוזרים גם הביתה, וגם שם נהיה ביחד.
כן.
אז איכשהו יש איזה מקום שאתה לא מתפוצץ עד הסוף, אתה מנסה בכל זאת להעביר את הגישה שלך בצורה יותר נעימה, אתה מכיל הרבה פעמים את השיגונות של הבן זוג, וזה הדדי, כן, יש לנו שיגונות. אז איכשהו זה עובד לנו.
וזה עובד טוב כנראה, כי אתם באמת יוצרים גם את היצירה שלכם, וגם מנהלים אומנותיים של הפסטיבל החשוב הזה. נספר, ביום חמישי הוא ייפתח, יתקיים עד יום שבת. זהו, עוד משהו?
חשוב גם להגיד, שיש אירועים אחרי כל יום, שיש את התוכניות, יש בסוף היום איזשהו אירוע מיוחד, יש ערב בינגו עם ושירה בציבור עם חדווה ונירה, שהן שתי אומניות מאוד מעניינות, ויש לנו ערב ליפסינק ביום שישי, שאנחנו אוהבים את זה, ואנחנו מרגישים שהוא גם קשור למחול, כי הגוף הנוכח והפסטיבי, המסיבתי, הקרנבלי, נותן גם למחול איזשהו תוקף, והוא לא רק נשגב ומעל הראשים שלנו.
כן, טוב, אנחנו נסתפק בזה, כי הזמן שלנו נגמר. ניב שיינפלד. כן. ואורן, תודה רבה לכם, ושיהיה בהצלחה עם הפסטיבל. להתראות.
תודה רבה לך.
ועכשיו אנחנו שומעים שיר חדש של אורליקה, בעצם שיר חדש ישן, תוך פרויקט שלה שהיא בו כותבת בצרפתית את הקלאסיקה הישראלית. הנה אהבת נעוריי של שלום חנוך בצרפתית, שימו לב.
La tête en bas, les jambes accrochées à une branche, on passait nos étés comme ça nos dimanches, on mettait le monde à l'envers. La tête en bas, les jambes accrochées à une branche, j'aurais bien vu la vie comme ça, toute blanche, et toujours notre monde à l'envers.
זהו, עד כאן מה יהיה להפעם. נזכיר לכם שיש לנו עמוד פייסבוק, מה יהיה עם יואב גיני, אתם מוזמנים להגיב בו. המפיקות ענבל וסלי, שיר דוד וורדי שפר, הטכנאי הוא גלעד הראל, בפיקוח הטכני גרם ג'קסון, יד אחרינו נפלא פה עם ענבל גזית והרב שי פירון. אני מאחל לכם סוף שבוע נעים, שבת של שלום, כאן יואב גיני.
Passait nos étés comme ça, nos dimanches, on les met notre monde à l'envers.
עכשיו בווינר, גמר ליגת האלופות, מנצ'סטר סיטי נגד אינטר. יודע מי תניף את הגביע, ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
אם לא תשלח,
איך תיקח?
עכשיו בלוטו הפרסים גדולים במיוחד. בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 64 מיליון שקלים.
בומבה!
המחירה אסורה למי שטרם מלאו ל-18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
איך הזמן טס? היום את לוקחת אותה לגן, אבל הופ, עוד רגע את חוגגת לבת מצווה ומלווה אותה בלידה. לא תזכרי שהיא פעם הייתה כל כך קטנה. אבל כדי שתגיעי לשם, יש דבר אחד שאסור לך לשכוח לעולם. אותה ברכב. מה עושים? לא מתעסקים בנייד בנהיגה. שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי. מסגלים הרגלים כמו שיחה לבן הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליעד. או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלב"ד.
עם מי הייתם רוצים לשבת לקפה? קפה כזה של שבת בבוקר. ברגע של נחת שאפשר לדבר על הכל. נורית קנטי מזמינה אתכם להצטרף אליה בכל שבת ב-8 בבוקר לשיחה אישית עם דמויות מפתח בחברה הישראלית. והשבוע עינת נתן, מדריכת הורים. מחר 8 בבוקר, גלי צהל.
עיצרו רגע. האזינו לסקסופון שמשתלב עם נגיעות הפסנתר. להרמוניה מרגיעה שיש בה גם משהו קצת חצוף. לקולות ולצלילים שמשכיחים את כל מה שהיה עד עכשיו ומאפשרים לצלול אליהם, להתנתק ולהתחדש. האזינו לכל הג'אז הזה. בכל יום ראשון, דובילנס בשעתיים של מיטב יצירות הג'אז לסגור איתן את היום. כל הג'אז הזה, ראשון בחצות ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צהל.
החברים של נטשה בפסטיבל מדיטרני אשדוד.
ואני מבלבל ונופל, עוד נגיעה
מופע חגיגי בליווי תזמורת האופרה הקאמרית, מנצח ומאבד אילן מוכיח. שלישי, 20:00 בערב, אמפי אשדוד, ובשידור חי בגלי צהל.